חזרנו מהפרסומות ואנחנו לומר שלום וערב טוב לחבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי.
שלום אבי ויעקב.
שלום וערב טוב לך. אתה הצבעת השבוע נגד הרפורמה המשפטית, אבל מדברים שאמרת פה ושם, וגם מה שאני מכיר את הגישה הכללית שלך, זה לא אומר שאתה חושב שאין דברים שצריך לתקן שם במערכת.
נהפוך, אני משוכנע לחלוטין שחייבים לעשות רפורמה מאוד משמעותית במערכת המשפט. אני חושב שהרפורמה שאותה מציעים כיום השר לוין וחבר הכנסת רוטמן, היא רפורמה לא מוצלחת בעיקר בגלל שהיא קוראת את העם, וגם כי היא במינונים חריפים מדי.
כן, כשאנחנו אומרים קוראים את העם, אז אתה יודע, זה עניין של הסתכלות, הרי במשך 30 שנה שהיית המהפכה המשפטית מצד השני של ברק, והחרדים יצאו להפגין מדי פעם על חוקים, ביטולי חוקים שפגעו בהם, כמו חוק הגיוס, אז לא נשמע טענה שזה מפלג את העם, אז אולי מי שמתנגד לרפורמה אומר שזה מפלג את העם, ואחר כך יוצר פילוג, ואחר כך משתמש בזה בטיעון של פילוג העם.
אני מתהה ב-100% עם הרישה של הדברים שלך. אני חושב שזה ש-30 שנה הצד השני שתק לאמירות שלנו שחייבים רפורמה, זה קצת מכה את עכשיו את הדרך שבה הם מתייחסים. אבל אני שואל אותנו, את אלה שרוצים רפורמה, האם אנחנו רוצים רפורמה כדי לנקום, או שאנחנו רוצים רפורמה כדי לתקן את המערכת? אם אנחנו רוצים רפורמה כדי לנקום בצד השני, אז בואו נמשיך בדרך של לוין ורוטמן מציעים, אחלה נקמה בצד השני. אבל אם אנחנו רוצים רפורמה שגם תתקן את המערכת ותישאר פה לאורך שנים, אני מציע לעשות רפורמה בהסכמות רחבות. אני חושב, אני מאמין, אתה יודע מה, אני אפילו בטוח, שאפשר לעשות רפורמה עמוקה במערכת, וכזו שתתקן את הדברים שדורשים תיקון, וגם תישאר פה לשנים ארוכות.
השאלה, אני רוצה לחזור למתן כהנא, כשהיית ברשימת ימין, הימין החדש, ואנחנו זוכרים את הקמפיין שהיה על בגץ, הקול שלכם אז היה לא פחות רדיקלי משל יריב לוין היום, הרי אתם תקפתם את הליכוד מימין, ואז לא דיברתם על הסכמות ולא על הבנות, הלכתם על מהפכה שיפוטית לפחות כמו מה שמציגים היום. מה השתנה?
מה שהשתנה זה שמאז עברו 4 מערכות בחירות, וסליחה, 5 מערכות בחירות זה 4 שנים, שפילגו ושיפעו את העם הזה, ולכן עכשיו אי אפשר ללכת לאיזה פתרון שהוא מספק את מלוא המאוויים של צד אחד. צריך למצוא פתרון שהוא יהיה מקובל על רוב חלקי העם הזה, ואני רוצה לפרגן פה גם ללוין וגם לרוטמן, על זה שהם הצליחו סוף סוף לשכנע את העם בנחיצות של רפורמה משפטית. אני באמת מפרגן להם את זה מכל הלב, כי זה דברים שאני גם קראתי אליהם, ואתה יודע מה, פחות הצלחתי לשכנע את כולם שזה נדרש. אבל עכשיו, סוף סוף, כולם מבינים שצריכים את הרפורמה הזו, והשאלה אם עכשיו זה רפורמה נקמנית שתישאר לזמן מוגבל, או רפורמה אמיתית ויסודית שגם תישאר פה לטווח ארוך, ותהיה מקובלת על רוב חלקי העם. זאת השאלה שעומדת...
כן, אבל אתה יודע, פשרה זה כמו טנגו, צריך שניים. אני שומע את ההצהרות הרדיקליות מהצד השני, אני רואה את הפגיעה בכלכלה הישראלית, אני רואה את הלחצים הבינלאומיים, באים לוין ורוטמן ואומרים, אנחנו לא רואים שיש בצד השני מי לדבר, כי מתם אומר, בא ואומר, קודם כל תקפיא ל-60 יום, ובמקביל יימשכו ההפגנות ובריחות ההון, וכל הדברים שפוגעים בנו, אז עם מי השניים יכולים לדבר? מי הגוף הממתן באמצע שיכול לעבוד על פשרה?
אז טוב שאתה שואל, אני חושב שאנחנו במחנה הממלכתי, תחת הנהגתו של בני גנץ, יכולים להיות בפירוש אותו הגשר. לשמחתי כבר אני במשך יממה וחצי לא שומע את יאיר לפיד מעלה את הדרישה ל-60 יום הפסקה, ואנחנו אומרים את הדבר הפשוט הבא, בואו לאתר לתחינה של נשיא מדינת ישראל. יש לנו נשיא שהוא נמצא בקונצנזוס בחברה הישראלית, מעל 90 חברי כנסת הצביעו לו. כל מה שהוא אומר, כאשר מדברים לא מחוקקים, כל מי שקצת מכיר, תודה, הנה אבי הוא עורך דין, הוא יודע שבגישור, דבר ראשון שעושים כאשר מתחילים גישור זה מפסיקים את פעולות האיבה. אז בואו, אנחנו רוצים את מה שהנשיא אומר, נשב, אתה יודע, זה גם אינטרס של הקואליציה, הרי בסוף יש להם 64
מנדטים. רגע, אבל סליחה שאני קוטע אותך.
אני חושב, לא רק כעורך דין, אני חושב שגם יעקב, שההכרזות של לוין יותר גרועות מאשר החקיקה, האצבע בעין הזאת, אבל זה במאמר המוסגר.
כן, אבל אתם קוראים להפסקת אש, אבל זה גם לצד השני, כי מה שאני כן שמעתי מהוורסיה של זה, הממשלה תעצור את החקיקה, אבל המחאה תימשך. אז איזה הפסקת אש זאת?
אני, ככל שזה יהיה תלוי בי, ברגע שתתחיל, יתחיל דיבורים אמיתיים, אני חושב שגם נכון להפסיק את המחאות באותו זמן, כי כמו שאתה אומר, כשמדברים אז מדברים. ותנו הזדמנות לדיבורים האלה. אבל אתה יודע, אני אומר לך...
גם להפסיק את הפסיקה, נגיד שלא תהיה פסיקה באותה תקופה על חוק דרי, לא, את הפסיקה. הרי אם יש כאן שני צדדים והעליון תופס את עצמו כצד, למה שהם גם לא יעצרו מפסיקה שמתפרשת כפסיקה נגד הכנסת בתקופה הזאת?
אין לי שליטה על העליון, ואני לא, אתה יודע, אני לא חושב שהוא צד לשיח
הפוליטי. אבל הנשיא יש, הנשיא יושב גם הרי עם נשיאת העליון, אם מי לא תסכים לא יהיה פה כלום.
אני לא יודע עם מי הנשיא יושב, אני לא חלק ממה שקורה בבית הנשיא, אבל מה שאני יודע להגיד זה שאתם מדברים פה עם מישהו שהוא אולי הכי רוצה להגיע לאיזושהי פשרה, אבל אני אומר לכם שמה שקרה השבוע באמת מעלה אפילו בעיניי תהייה על כנות כוונות הצד השני. כי אני אומר לכם שאני אמרתי לכל החברים שלי, כולל אנשים במפלגה, אמרתי להם, אתם תראו, הם יעבירו בקריאה ראשונה ביום שני את שני החוקים, ואז הם יגידו, הנה, אתם רואים, אנחנו רציניים, עכשיו בואו נעצור רגע ונדבר. ולהפתעתי, לא רק שהם לא עצרו, הם לחצו על דוושת הגז, פול גז קדימה, מבאר מלא קדימה, עם שלושת החוקים מאתמול, החוק של סעדה, החוק של רוטמן, והחוק של דרי, חוק יסוד דרי מספר 2. זה באמת, זה כאילו, אתה אומר, לא רק שלא עצרתם, אתם מעיטים את התהליך, אז
חוק דרי נראה לך קשור לרפורמה המשפטית, הוא פשוט עוסק פרסונלית במישהו.
אני חושב שחוק דרי זה חלק מכל העניין הזה של כל המארג הזה, של המאבק לשינוי השיטה המשטרית. כן, אני חושב שזה חלק מהעניין, זה של עצה.
עכשיו, מה היית לוקח, אבי, כן?
כן, יעקב, בבקשה.
תראה, בוא נכנס לגופה של רפורמה. מה היית לוקח ממנה ומה היית משאיר בצד? הרי מבחינה עקרונית ההבדלים לא גדולים, מה מבחינתך צד א' צריך להתעקש ומה צד ב' יכול טיפה לוותר? איפה? מה הליבה? מה הליבה של הדברים?
אני רוצה להתחיל רגע במשל. אנחנו מבינים עכשיו לשמחתנו, ושוב אני חוזר על המחמאה לרוטמן וללווין, כולם מבינים שמונח לפנינו חולה. הרופאים שהעם בחר בהם לטפל בחולה הזה, זה רוטמן ולוין. אלה הרופאים, אממה. הרופאים האלה עכשיו באים, ונותנים קוקטייל תרופות עם יותר מדי תרופות, וגם כל תרופה שהם מציעים, היא הכי מרוכזת על המינון הכי חריף שלה. ואנחנו יודעים שיותר מדי תרופות במינון חזק מדי, יכולים להרוג את החולה. עכשיו, לכאורה, כל אחת מההצעות שלהם בפני עצמה יכולה לרפא את החולה. סתם לדוגמה, אם אנחנו, ואנחנו מאמינים, אני מניח ששלושתנו ורוב המאזינים שלנו מאמינים, שבית המשפט לקח לעצמו חירות רבה מדי לפסול חקיקה של כנסת ישראל. על פניו, פסקת התגברות, היא מספיקה כדי לטפל בדבר הזה. או על פניו, אם נגביל את השופטים לאיזה רוב מאוד מאוד קשה בתוך בית המשפט, זה גם ירפא את הבעיה הזו. אבל פה הם הולכים גם וגם, גם דרישה לפה אחד מצד השופטים, וגם אפשור ב-61 לכנסת.
אולי זה עמדות פתיחה במסע ומתן, כן, אנחנו נגיד פה אחד, בסוף נרד ל-12, נרד ל-11, ככה מתחילים.
אבל יש כאן שאלה יותר מהותית, והשאלה היא, האם אנחנו נוותר על הזכות הווטו של בית המשפט העליון, כי כאן אומר יריב לוין, דבר נכון, כאשר הימין שולט, אז בקושי יש לו את השלושה חברים שלו. כאשר השמאל שולט, הוא יכול להעביר, כמו שראינו שעשה אפילו בממשלת חילופין, כמו שניסן קורן עשה, העביר 61 שופטים בלי לשאול בכלל את הצד השני.
אבי, יפה מאוד, אתה בדיוק נגעת עכשיו בלוז של הבעיה, ומה שנקרא, תפסת את השור בקרנב. זה האירוע. האירוע זה הוועדה למינוי שופטים. איזה ועדה למינוי שופטים יש? עכשיו, אני לגמרי מאלה שחושב שבית המשפט כיום לא מאוזן. ויש בו יותר מדי שופטים אקטיביסטים ופחות מדי שופטים שמרנים. וצריכים למצוא את הדרך להחזיר את זה. עכשיו, זה כל האומנות עכשיו של אלה שאם יש איזשהו מסע ומתן שמתקיים, ואני מקווה שיש, מתחת פני השטח, אז אני פה נדרש באמת לרבע את המעגל הזה. של מצד אחד, לוודא שאנחנו מביאים מצב שיש בו בית משפט יותר שמרן ופחות אקטיביסט. ומצד שני, אנחנו מוודאים שלאורך שנים, ייבחרו שופטים שנמצאים בסוג של הסכמה ולא מהשוליים הקיצוניים של הצדדים. ואני חושב שיש יתרון מסוים בשיטה הזו. מי שמרכיב את הוועדה למינוי שופטים זה לא קודש קודשים, אפשר להחליף אותה. אני כן חושב אבל שהשיטה הזו של הווטו הדדי נותנת איזשהו איזון מבורך. נכון שצריך עכשיו למצוא פטנט רגע לייצר בית משפט יותר שמרן ולוודא שהשיטה הזו של ה... לוודא שהשיטה של הווטו הדדי נשמרת. זה האתגר עכשיו.
אגב, ראינו שבעבודה נכונה אפשר להכניס גם שופטים שמרנים, והילד שקד עשתה את זה עם כל הדיבורים של הליכוד מ-77. אגב, עד 77 היה גם שופט חרדי, השופט קיסטר, אבל מאז המהפך לא מינו למשל אף שופט חרדי.
שופט טל.
לא,
היה לפני זה קיסטר בין 65 ל-75, חרדי למהדרין. ומה שאני בא לשאול זה האם הליכוד לא יודע לדבר גבוהה אבל בסוף לא יודע לבצע.
אני, מה שרציתי, אני יודע יותר, בלבלת אותי עם השאלה הזו, אני לא הדובר של הליכוד, בסוף באמת,
אז תהיה הדובר של הימין.
רגע, אחת הטענות המרכזיות זה באמת, הליכוד עכשיו היה 12 שנים בשלטון, מה עשיתם? כאילו אומרים, בית המשפט לא מגוון, תגוונו. אבל אתה יודע, אם אתה שואל עכשיו את פורום קהלת לצורך העניין, האם בית המשפט, האם באמת יש שישה שופטים שמרנים, הם יגידו לך לא. הם יגידו לך לא, הם יגידו שופט שמרן, שופט שכאשר מגיע אליו עתירה שעוסקת בחוק יסוד, הוא מגלגל אותה מכל המדרגות. וכאלה יש בודדים, אולי אפילו אחד בבית המשפט העליון. לכן, אם תשאל את לוין ורוטמן, האם הם מרוצים מהשופטים שאתה קורא להם שמרנים, אז הם יגידו לך לא לגמרי. והם יגידו, הילד שקד באמת נאצה להתפשר. אז שוב אני אומר, זה מה שעכשיו נדרש לעשות, לרבה את המעגל הזה של השיטה של בחירת שופטים, כן. תוך כדי באמת איזשהו השארת סוגיית הווטו על קנה.
אבל יכול להיות, אתה מתחת ביקורת של עתידי מוצדקת על הצעקנות של לוין ורוטמן, ועל זה שהולכים בחזית רחבה, אבל בוא נסתכל רגע בצד השני. יכול להיות שמה שמניע רבים מהמפגינים והמוחים, זה לאו דווקא הרפורמה המשפטית, אלא שמבחינתם זה טריגר להפיל את הממשלה בעצם, הרי הם הפגינו נגדה עוד קודם בעצם, זה פחות או יותר... כן. אותם אנשים.
יעקב, קשה לי להיכנס לראש של כל אחד ואחד מהמפגינים.
כן, אבל אתה נמצא, בתוך המחה אתה יושב, אתה רואה את התנועות האלה, קריים מיניסטר, ואתה רואה את הבלפוריסטים, ואתה רואה אנשים שאפילו, אני אתן לך דוגמה קיצונית, השבוע היית בכנסת, ראית את בועז טופורובסקי, נכנס עם הסד על הגרון, וראש הממשלה נכנס לברך אותו, ואתה רואה מה שקורה ברשתות החברתיות, איך אתם מחייכים לאנשים האלה? אז זה לא רק רפורמה משפטית, התנגדות לכל הממשלה הזאת שיש בה דתיים, אולי חרדים מדי, לאומנים מדי.
הבעיה, יעקב, שבשאלות הטיפה ארוכות האלה, אני, כל תוך כדי שאתה מדבר, יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה להגיד לך, ואז אני
שוכח אותם.
לא, רגע, אני אגיד לך משהו. תראה, אני חושב שהביקורת הייתה על ההסתחבקות. כאילו, מה שבאים ואומרים המפגינים, אנחנו בחוץ מגיעים מכל קצוות הארץ להפגין, ואז אנחנו רואים את החברי כנסת שאנחנו מנסים לעזור להם, מסתחבקים עם הצד השני. עכשיו, אתה יודע, בכנסת אנחנו חברים, אנחנו מדברים, אנחנו אומרים שלום ודבר הזה. לגבי הדבר השני, אני נגד כל לא הייתי בקריים מיניסטר ולא הייתי שם, ואני לגמרי מקבל את תוצאות הבחירות, כולנו מקבלים את תוצאות הבחירות, בטח במחנה הממלכתי, די, זה הבחירות, גוש נתניהו ניצח נקודה. אבל יש משהו שאני כן רוצה להגיד לך. אתה יודע מה, אני אתן את זה דרך תמונה. אני חושב שהתמונה של חברי הכנסת של הציונות הדתית מרימים כוסית וויסקי אחרי העברת הקריאה הראשונה של שני החוקים האלה, היא בעצם מעידה על כל האירוע הזה. הם לא מבינים מה עובר על הצד השני. עכשיו אני אומר לך, למה אני מכיר מה קורה בצד השני? כי זה החברים שלי מהטייסת, זה החברים שלי מסיירת מצד. אתם לא מבינים מה עובר עליהם. אתם לא מבינים מה עובר עליהם. הם באמת, הם בהיסטריה. הם בהיסטריה,
אנחנו מבינים, זה גם אגב החברים שלי, חלק גם של יעקב, ואני חייב לומר לך שדווקא בשס לדוגמה, אריה דרי אמר לכל חברי הכנסת לא להתבטא בנושא, וגם הגאון רבי גרשול אדלשטיין אמר כך לחברי הכנסת של דגל התורה, אם כי גפני אתמול התבטא נגד שופטי הבגץ, אבל זו הייתה התבטאות חריגה.
אני אומר לך שהקריאות האלה של רבי גרשול
אדלשטיין, וכאן אני רוצה שאלת סיום, אתה יודע מה מתן, אני נקטע אותך שוב, אבל כשאלת סיום, אנחנו רואים גורם יחיד בקואליציה, באופוזיציה, שזה בני גנץ, נמנע באדיקות ממש מלתקוף את החרדים, בניגוד ללפיד וכל השאר. האם אתם במחנה הממלכתי, גדעון סער, אנחנו יודעים, אף פעם לא היה אנטי חרדי, לך היו אילו דברים, אני חושב שגם זה קצת מאחוריך, האם אתם במחנה הממלכתי תובילו קו אחר, שלא מאפשר את ההסתה נגד החרדים, שבכל זאת דורש שיהיו איזה שהם חיבורים, קו אחר מיש עתיד ומכל השאר?
אני, פה אני כאן רוצה גם להתייחס לעצמי. מעולם לא יצאתי נגד החרדים. לדעתי, כל הכעס מולי, הוא לא נבע, לא נפתח את זה עכשיו, הוא נבע מעניינים פוליטיים. אני כל הזמן טוען, השכם והערב, שהחרדים הם הפתרון לבעיה של מדינת ישראל, ולא הבעיה של מדינת ישראל. אני למשל הצבעתי השבוע בעד לחזק את הסמכויות של בית הדין הרבני. אני אתמול לא הצבעתי נגד, הצבעתי נגד ההצעה של גפני בעניין החמץ, אבל לא הצבעתי נגד ההצעות של חברי שף, כי אני חושב שהפתרון של לאפשר למנהלי בתי חולים לקבוע מה קורה בתי חולים שלהם ולייצר פתרונות בבתי חולים שמתאימים לבתי חולים, זאת הדרך הנכונה. אני חושב שאנחנו במחנה הממלכתי מאוד רוצים השתלבות של החרדים תוך בחברה הישראלית, תוך כדי שהם שומרים באופן מלא על אורחות חייהם, שומרים על הדברים שיקרים להם. אני חושב שזה אפשרי. אסור, אם ננסה ללחוץ יותר מדי, זה לא יצליח.
חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, תודה רבה לך.
תודה, להתראות.
תודה.